מצרים היית מתחיל בקודש, ורק אחר כך היית הולך לראות מה הולך בחוץ, היה לך כבר כוח, כי היית בעת החיים קודם כל. הבעיה היא שהאדם הראשון קיבל ידע לפני שלמד בישיבה. כלומר, לפני שהוא אכל מעת החיים. תשימו לב מה ההבדל בין עת הדעת לבין עת החיים. מה אתם שומעים? מה ההבדל? מה זה עת הדעת? מה ההבדל בין עת הדעת לבין עת החיים? זה כל כך פשוט ואנחנו כל כך לא רואים את זה. עת הדעת זה שאתה חושב שכל החיים שלך התורניים זה לימוד. זה נקרא לדעת, נכון? אני לא מת, אני רוצה לדעת. מה זה עת החיים? אתה פשוט חי את זה. זה משהו אחר לחלוטין. זה הופך להיות אתה.
דעת זה קיצור הדברים, אתה רואה.
לא, לא. כי פה זה דעת טוב ורע.
בסדר.
אבל עת החיים היא בכלל לא נכנעת לזה. אם היית אוכל עת החיים, אם אתה חי את מה שאתה עושה, אין שום בעיה אחר כך. אבל אם אתה מתחיל בבירורים, אתה לא מתקדם. אמרתי אתמול בציור, אתם יודעים למה אשת לוט, כי היא סובבה וראתה את סדום נחרבת, היא הפכה להיות נציב מלח? אתם יודעים למה? כי הביטוי הזה, להסתובב ולהסתכל על העבר שלי, זה מה שתקע אותה. כלומר, כשאתה מתקדם ויוצא מטראומה, כסדום ועמורה זה טראומה, היא יוצאת משם. אבל אם כל רגע מסתובבת ומסתכלת בטראומה שקרתה לה, לפני 10 שנים, 15 שנה, אז אתה הופך להיות נציב מלח, אתה לא יכול להתקדם בחיים שלך, כי אתה תמיד תקוע באותה טראומה. יפה משה שהעברת את זה הבוקר. הוא אכל מעץ הדת, לפני שאכל מעץ החיים. הוא הקדים את הדת לחיים. אתם מבינים? זה כל כך פשוט. זו סכנה גדולה. אני קודם כל צריך לחיות לפני שאני יודע. אם אני לא חי, אני לא יכול לדעת. אנחנו רוצים לדעת לפני שאנחנו חיים, זה הכל הפוך. זה כמו אנשים שאומרים לי, אם אתה לא שומר תורה ומצוות, אתה לא יהודי. זה לא נכון, אני אומר להם, אם אתה יהודי, אתה צריך לשמור תורה ומצוות, אתה יכול. כי אם לא היית יהודי, לא בגלל שהיית שומר תורה ומצוות, היית הופך להיות משהו אחר. אם אני מניח תפילין לגוי, זה לא יעשה לו כלום. אבל אם הוא ישראל, קודם, אם הוא חי, אז הוא יכול להניח תפילין. אדם שמתמלא בדעת, לפני שבנה את חייו הפנימיים, הורג את עצמו ברוחניות. וראינו אנשים מלאים ידע, אבל מחוסרים מתוכן פנימי בחייהם. הם יודעים הכל, אבל הם לא יודעים להסתדר בכלל בחיים. אתה מוציא אותו החוצה, טמבל, והוא שלא למד כלום, אבל הוא יודע להסתדר, הוא חי בחיים, הוא אומר לו, בוא אני אסביר לך, מכניס אותו לפה, מוציא אותו, הוא שיהיה פרופסור כזה, תקוע, לא יודע מה לעשות. איך זה שהאדם הפשוט הזה כל כך חי, ואתה עם כל הלימודים שלך כל כך תקוע, אתה אפילו לא יודע לבטא ולהתבטא, אתה לא יודע לדבר, אתה רוצה רק נייר קטן, אתה לא יודע מה לעשות, הוא נכנס משם, לוקח משם, הלאה, מה שלומך, אתה סודר לך את כל העניינים. זה מה שאני אומר, הידע הזה הוא לא ידע, זה חסירה. אם זה היה דעת, כמו שהוא אומר באמת, זה משהו אחר. הם מתים מבפנים. גם הצד השני של המטבע מהווה סכנה. לא נהיה קיצוניים רק לצד אחד. ישמר לך פן תאכל מעץ החיים ומאסת בעץ הדעת, תיזהר. כלומר, לפי השיטה שלנו עכשיו, תאכל מעץ החיים, מה יקרה לך אחר כך, חס ושלום? אתה תגיד, עכשיו אני לא רוצה לאכול מעץ הדעת. כלומר, אני לא רוצה לרדת לעולם הזה. זה סכנה מסוג אחר. זה מרגלים. עד רבה. לא. זה יכול להיות במדרגה כל כך רוחנית שאתה לא הולך עכשיו לדעת את הטוב ואת הרע. אתה לא מתעסק יותר בזה. אין לך כבר בירורים. מה זה לדעת טוב ורע? אין בירורים כבר. עד רבה. אז צריך דווקא ריבוי דעת כדי להוסיף חיות. כלומר, הדעת מביאה את החיים לכאן. אני חייב את זה. אבל זה צריך להיות קודם כל חיים. לכן אדם שזכה לעת חיים, דהיינו לתורה, ומואף בדעת ובראייה רחבה, הרי הוא קרוב לחילול השם חד ושלום. כי הוא חושב שהוא בעולם רוחני, הוא חושב שהוא חי את זה. חסר לו את הפן של הדעת, של החיבור. ועל זה רמז משה רבנו באומרו, עם נבל ולא חכם. תרגב אונקלוס, עמה דצבילו אורייתא, תשימו לב, עם שקיבל את התורה ולא חכימו, אבל הם לא הבינו שצריך להוריד את זה לחוכמה. חוכמה זה פעולה. בערות היא לא תנאי ליראת שמיים. אתה יכול להיות ירא שמיים בלי להיות בור.
נכון פה, אבל אורייתא מחוכמה נפיצה.
מה?
אורייתא מחוכמה נפיצה.
לא, אבל זה החכימו, מה זה לא החכימו? קיבלו את התורה, אבל לא החכימו. מה עושה החוכמה? מחיה את בעליה. הם לא ירדו, לא הורידו את זה לפה. קיבלו. אסור לאדם להסתגר במצווה של הגדלת תורה, ועם זה צריך זהירות לפני קסמו של העולם הזה. צריך להיזהר מאוד. לא ליפול, לא לפה ולא לשם. צריך להיות מאוזן, לקחת את התורה ולחיות אותה בחיים. כן, מה אומרת המשנה? השונה משנתו, כן? ופוסק. זה אומר, מה נאה אילן זה? מה קורה לו? הרי זה חייב ניתן, חייב בנפשו. למה? כי הוא פסק. התורה שלך לא צריכה להפסיק כשאתה עובר לחול. התורה שלך צריכה לזרום מהקודש שלמדת אל תוך כל החול. מה אנחנו אומרים במוצאי שבת? אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא להביא כל מה שקיבלתי בשבת ולהזרים את זה לחול. זה לא שהשבת נגמרת ובמגירה, עכשיו חוזרים לחול. נו, מה עושים עכשיו? לא, אתה לא מבין כלום. אין הפרדה בין קודש לחול. יש הבדלה, זה לא אותו דבר. אני לא מפריד בין קודש לחול. אוי ואבוי אם אני מפריד בין קודש לחול. אני מבדיל בין קודש לחול. זה משהו אחר, זה מדויק בעברית. כתוב במסכת אבות, רבי שמעון אומר, המהלך בדרך ושונא, הוא מפסיק למשנתו ואומר, מה נאה אילן זה ומה נאה ניר זה, מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו. ואינו מובן, לכאורה, במה מנוגדים התורה והטבע? אסור להסתכל וליהנות מפלי הבריאה בגלל שאנחנו דתיים? והרי ההלכה היא על אילנות מלבלבים, מברך בחודש ניסן שלא חיסר בעולמו כלום, וברא בו בריאות טובות ואילנות טובים ליהנות בהם בני אדם. אנחנו עושים את הברכה הזאת, נכון? אם כן, חייבים אנו להבין את דברי המצנה ולדעת במילים. לא כתוב המהלך בדרך ושונא ואומר מה נאה אילן זה, אלא כתוב הוא מפסיק ממשנתו ואומר. כלומר, אם ההתפעלות שנולדה מההסתכלות באילן הייתה בהמשך למה שלמד, היה מעלה את הטבע ואת לימודו למדרגות עליונות, שהרי הייתה תורתו מתפשטת גם אל תוך החיים שלו. הבעיה נולדת ברגע שאדם מפריד בין העולמות ולא מבין שכל המציאות היא בעצם חטיבה אחת. אם האדם חי בדואליות שמשדרת לו או תורה או חיים בעולם הזה, הרי הוא במלכודת. זה לא תורה או חיים, תורה זה חיים. רבי שמעון הוא המתנגד הגדול להפרדת העולמות. בעיניו כל המציאות נמצאת באחדות גמורה ואין עוד מלבדו יתברך. הגמרא בשבת, כן, אותו סיפור על רבי שמעון, אומרת שכשיצא מהמערה וראה אנשים עוסקים בענייני עולם הזה, אמר, מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה? איך זה יכול להיות דבר כזה שרבי שמעון מתבטא בצורה כזאת? זה סותר לכאורה את מה שאנחנו אומרים. הרי רבי שמעון, האם רבי שמעון היה כל כך מנותק מהחומר? ומן העולם הזה? מרוב עמקות בלימוד תורתו? לא. אז מה קרה שם? אלא שהיה זה בזמן שליטת הרומאים בארץ ישראל. צריך לדעת גם היסטוריה. זה לא סתם סיפור מנותק מכל מה שקורה בחוץ. קורה משהו, יש זמן. מי שולט פה בארץ? הרומאים. במצב כזה כשאדם חשב, כן, חושב על חלקו הפרטי, כן, חיי שעה, ואינו חי עם המציאות, נכתב לו כאילו הניח חיי עולם כדי לעשות בחיי שעה. תשימו לב לחידוש הזה. כלומר רבי שמעון זה לא מה שהוא אומר, שהוא מתעסק באדמה, אז הוא שרף אותו, הסתכל עליו ושרף אותו. זה לא זה. אתה מתעסק בדברים שלך? אתה לא מבין שעם ישראל נמצא במצב של גלות? אתה לא כלול בכלל? זה מה שרבי שמעון מרוחה התכוון. במקום להתחבר לנצח ישראל, לעם ישראל, הרי זה מתעסק רק בפרנסתו ועסקיו הפרטיים בחיי שעה? אתה לא מתבייש? אוי ואבוי לנו אם אנחנו לא מבינים גם היום במצב שאנחנו חיים אותו. עם כל החיים שלי זה רק מה שאני עושה בפרנסה שלי, בשקט שלי, שלא יבלבלים את המוח, שיבזיזו עוד גושתי, שם, כל אחד עם הבעיות שלו, לא נוגע לי בכלל. חס ושלום. אם אתה לא מסוגל לשמוע את אחיך ישראל, אז השם הוא לא אחד. שמע ישראל, השם אלוהינו השם אחד. אם אתה לא מסוגל לשמוע את ישראל, אז השם אלוהינו לא אחד, חס ושלום. אתה לא עושה אותו אחד. לכן דייקה הגמרא, יש טעות זהב. דייקה הגמרא, הקדושה בכותבה, שהיו מניחים חיי עולם כדי לעסוק בחיי שעה. משמע שאם לא היו מניחים, אלא מחברים חיי עולם בחיי שעה. לא צריך להניח, אלא צריך להמציך. היה תיקון כפול ומקופל. כי למרות הכל הוא עדיין כמו שיטת בשמיים. כלומר, במצב שהעולם עוד לא מסוגל לדבר כזה. אז הוא נותן לו קצת רחמים, תרחם על זה. לך עוד שנה. כי ידועים דברי המשנה, העולם הזה דומה לפרוסדור בפני העולם הבא. אז כן עצמך בפרוסדור, תדע שתיכנס לטרקלים. אני לא מבין. מה זה פרוסדור וטרקלים? זה שני בתים שונים או אותו בית? זה אותו בית. זאת אומרת שהעולם הבא והעולם הזה, זה אותו בית. זה אותו בית. רק אחד מוביל לשני. כלומר, איפה נמצא העולם הבא? בתוכיות העולם הזה. אך אנחנו לא רואים אותו. זה אותו בית. זה פנימי יותר. אבל מה קורה? לפעמים שאתה פותח את הטרקלין, את החדר, ששם יש את האור, אז האור מאיר גם על הפרוסדור. זה מה שאנחנו צריכים לעשות פה היום. תפתח קצת מהחלק הפנימי, מהעולם הבא, והוא יאיר לך גם על הפרוסדור, גם על הדרך. לומר לך שהפרוסדור והטרקלין הם חלק מבית אחד ואין להפרידם. אסור להפריד את העולם הבא מן העולם הזה. צריך להגדיל ביניהם, אבל לא להפריד ביניהם, חז ושלום. במילים אחרות, צריך האדם לראות את חיי העולם בתוך מציאות חיי השעה. לראות את ההוויה בעולם השינוי, או את הכלל בתוך הפרטים. אותו דבר, רק במילים אחרות. אם אתה לא מסוגל לעשות את החיבור הזה, אז מה אתה עושה פה? מה אתה עושה פה? אם אני לא מסוגל להיות סולם מוסב ארצה וראשו מגיע השמיימה באותו זמן, באותו סולם, ומלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, אז מה אתה עושה? מה אנחנו עושים? לאחר החטא גורש אדם הראשון מגן עדן כדי שלא יאכל מעת החיים. למה הקדוש ברוך הוא גירש את אדם הראשון אחרי החטא? מיד היה צריך דחוף להוציא אותו החוצה, למה? נשאלת השאלה, מדוע? רבי חיים מוולוז'ין, עליו השלום מספרו נפש החיים, שער א' פרק ו', אומר, אם היה אוכל מעת החיים לאחר שכבר אכל מעת הדעת, היה נכנס אל הנצח ביחד עם החץ שבנפשו. כלומר, עכשיו הוא אכל כבר מעת הדעת טוב ורע, תן לו עכשיו לטעום מעת החיים, הוא יישאר לנצח מעת החיים. עם אותה, כן, מזוודה של חטא. ולא היה לו תיקון לעולם. לכן, על מנת להצילו, ראה הקדוש ברוך הוא צורך להמיתו תחילה, כדי לאפשר לו מבחן חדש עם אכילה חדשה ובסדר הנכון. זהו התיקון של הדורות עד זמן הגאולה. מה אנחנו עושים בט"ו בשבט? איך קוראים למה שאנחנו עושים?
סדר.
סדר. סדר. אנחנו פשוט עושים סדר. עורכים סדר. סדר בדברים, סדר בברכות, אבל זה לא סתם הלכתי לדעת שצריך קודם כל לברך על דבר כזה ועל דבר כזה. צריך ללמוד את זה. מי שלא יודע על מה מברכים תחילה, גם זה יש לו בעיה. לא בעיה מבחינה הלכתית. סתם. בעיה יותר עמוקה. צריך ללמוד את סדר הברכות. מה אני מברך על מה אני מברך ראשונה? על זית, על תמר. מי קודם למי? אני צריך לדעת את ההלכות האלה, זה חשוב מאוד. כי אני גם נותן לעצמי, אני מלמד את עצמי סדר בחיים, ואם אני גם יודע ללמד למה הסדר הזה הוא בסדר כזה ולא בסדר אחר, אוהו, כמה זה יותר גבוה מאשר סתם ללמד הלכות. כשאתה יש לך זית ויש לך תמר, תתפלל קודם כל עלה. על מה?
מה קרוב לארץ?
מה שקרוב יותר לארץ. ארץ חיטה ושעורה, גפן, תאנה ורימון, ארץ, זית, שמן ודבש. יש לנו בעיה. מה הבעיה? יש לנו פעמיים ארץ. אז מה יותר קרוב לארץ, אבל יש ארץ ראשון וארץ שני. אז צריך להבין את הדברים. אז לאט לאט אנחנו עושים, כן, מן האחד לריבוי. הרב מרדכי אליהו נותן סימן. מי שיש לו גרעין אחד קודם, אז לזית יש גרעין אחד. לתמר יש גרעין אחד, אבל כבר חתוך באמצע, זה כבר כאילו שניים. לענבים יש הרבה גרעינים. כמה שאתה הולך, לרימון, לתמר, וכו' וכו'. אז לאט לאט. לפי תפיסה הזו, לא רק שהמוות אינו נקמה אלוהית, כי אם אנחנו רואים את הפסק, אנחנו רואים, הקדוש ברוך הוא נקם באדם הראשון, תראה מה זו, העניש אותו. כמו שהגויים אומרים, למה אסור לקומר, להבדיל, לפבלו שיתחתב? כי הם לוקחים את הפסוקים בבראשית, והם רואים שכשאדם, כן, התייחד עם אשתו, מאז, כן, היה כביכול הקלקול, נכון? אז הם אומרים, אתה יודע מה? לא מתחתנים, אין קלקול. חג ושלום, הכל הפוך, כן? לפי תפיסה זו, לא רק שהמוות אינו נקמה אלוהית, אלא הוא דבר חיובי המאפשר תיקון. תודה לך, הקדוש ברוך הוא, שעשית מה שעשית. שזרקת את אדם הראשון מגן עדן כדי לאפשר לו לחזור. מאותו יום, דרך אגב, אנחנו רק רוצים לחזור. ואנחנו. הוא זרק אותנו, איבדנו משהו, ואנחנו רק מכל הכיוונים, זה כמו איזה מין מבוך כזה, רוצים לחזור לנקודה השורשית. זהו. זה מה שאנחנו עושים. לפי הלוח העברי, אם אני למשל אני אתן לכם דוגמה קטנה, חשבתי עליה אתמול. אם אני עכשיו אומר לכם, עכשיו, כן, בפשוט, המשיח הגיע, שמעתי עכשיו בחדשות, המשיח הגיע עכשיו. מה, לאן אתם רוצים להגיע? באופן טבעי. לכותל, נכון? מעניין, לבית המקדש. למה לא למקום אחר? אולי זה פה... מיד אתה מרגיש באופן טבעי ששם זה יהיה. מעניין. למה? אז אתמול הייתי מסיים וחושב על זה. אם היו אומרים לי עכשיו, לאן הייתי הולך? באופן טבעי. תשאל כל ילד, פשוט. אתה תמודע שלך מקרב אותך למקום הזה, כי אתה יודע ששם זה הסורת. ומי שבחוץ לארץ, מה הוא יעשה? קודם כל, מטוס, לבוא לארץ, מעניין. לפי הלוח העברי, הגאולה מתחילה בחודש שבט, זה כבר אמרנו מקודם, והשלמתה בניסן. זה מה שהסברתי מקודם בהדרגתיות. המקובלים רגישים מאוד לכל הדברים בעודם בסורת.
גאולת מצרים, איזה גאולה?
כל גאולה. גאולת מצרים זה רק דוגמה. כל שנה זה מתחיל אותו דבר. כלומר, יש שיטה שדוגלת בזה שהמכות במצרים התחילו בחודש שבט. לכן אל תקרא שבט, אלא שבט. מקל. תרועם בשבט ברזל. אז אומרים שהמכות התחילו בחודש שבט. זאת אומרת שהגאולה מתחילה בפועל, מתי? עכשיו. והיא מסתיימת מתי? בפסח. שלושה חודשים. טו טו טו. אתם זוכרים?
כן.
בייחוד לאור הגאולה מתנוסס כבר לדעתם בטו בשבט. הם רואים את האור שהוא עדיין עטוב בחושך, כשהצמצום והחורב המבצעים קטנות עדיין כאן. מה זה הכוח של מקובל? זה לא לראות את הדברים שהם כבר מופיעים. חכם בלילה, עכשיו זה כבר מופיע, כולם רואים. לא. הוא חש את ההוויה וכל מה שקורה. הוא מרגיש שעכשיו קורה משהו. אבל לא רואים את זה, מאיפה אתה יודע? אני חי את זה. זה הכוח של מקובל אמיתי. הוא חש את הדברים, אפילו אם לא יגידו לו כלום, הוא יודע שעכשיו קורה משהו. הבשר שלו משתנה. כן, זה מה שאנחנו לעתיד לבוא. יבוא כל בשר להשתחוות. לא כתוב כל נפש. עד שנגיע למצב כזה שהבשר שלנו ירגיש מה טוב ומה לא. הנפש מרגישה, אבל הבשר. כך מחנכים לגדלות. לכן מדריכים להם אותנו לאכול פירות ארץ ישראל בטו בשבט.
מה שקרה? אתה מצל ידעני, זה לב בשר.
כן. אתה רוצה להגיע לברסלב. זה רוצה להיות לב בשר.
כן, לא נגיע לברסלב.
אין לי בעיה עם זה. תדע לך, אנחנו כל בוקר לומדים. ברוך השם. כדי לפעול כבר בגרעין, בגרעין הגאולה. וכאמור, הכל מתחיל באכילת פירות. חודש מאוחר יותר, כן, בטור לחודש אדר, אנחנו ממשיכים התיקון במה שיוצא מן הפירות, דהיינו היין. ובמשקה פורים, נתקן יותר. וחודש ימים לאחר מכן, נוכל לקדש אפילו את הבשר המורכב, והוא סוף קורבן פסח כידוע. אתם רואים את ההסתלטלות ואת ההדרגתיות בתיקון. לפי זה נמצא התיקון, מן הקל אל המורכב. יש בשנה שתי מערכות. כנגד הזכר והנקבה. תמיד הכל, זכר ונקבה ברא אותם, זה לא נאמר רק על בחור ובחורה. כל העולם זה זכר ונקבה, הכל. אתמול עשינו שיעור על התפילה ועל התורה. גם הם זכר ונקבה. התורה זה זכר, והתפילה זה הנקבה של התורה שהיא זכר. כלומר, כשאתה מתפלא, אתה מגלה, כמו שאישה מגלה את בעלה, התפילה מגלה את תורתך. אז גם בשנה הזו זכר ונקבה. תקופת החורף ותקופת הקיץ. מה זה קיץ? נקבה או זכר? נקבה. למה? כי בקיץ יש גילוי כל הצמחים, הכל מתחיל, מפרץ האביב. נכון? ושונים הם זה מזה בסדר תיקונם. בחודש תשרי, תשרי מה זה? זה התחלת הזכר. זה התחלת החורף. אז יש גם ראש השנה. שם אני תומן את הגרעין, כמו זכר. אחריו מגיע יום הכיפורים, ובסוף חג הסוכות. נכון? כנגדם, בחורף, ט"ו בשבט, פורים ופסח. שימו לב, אותו דבר, יש הקבלה בין החורף לבין הקיץ. לפי סדרים אלה, יוצא כי בתשרי עוסקים יותר בעניינים שמימיים, למה? כי זה בפוטנציאל, זה זכר. ומט"ו בשבט עד חודש ניסן עוסקים בתיקון הארציות, כי זה יותר נקבה. עד שבחג השבועות נעשה חיבור ביניהם והוא סוד מתן תורה. זה חיבור זכר ונקבה. זה שני לוחות הברית. לכן ט"ו בשבט הוא בחינת התחלת בגאולה. מחר מתחילה הגאולה בט"ו בשבט. לפי התמי כבר התחיל בראש חודש, שבת שעברה.
למה
זה 15 יום? ההפרש זה המילוי של הלבנה. לכן אם תיקח את הצירוף של החודש, מה הצירוף של חודש שבט? יפה. מה זה אומר? מתי אתה רואה סדר נכון באותיות?
בפסח.
זאת אומרת נעתו. מי תדבר? לפני זה היה סדר הפוך. במקום ובקה, היבד. אבל בטו לחודש, מתחיל סדר נכון, יותקה. מה זה יותקה? בשם השם.
זה החוכמה
בינם. זה החוכמה בינם. איך קוראים לזה? מוכים.
מוכים.
אז מה אתה מקבל בטו, מטו והלאה, עד סוף החודש? מוכים. במה תלוי קבלת המוכים? כמה שיותר תכוון באכילת הפירות מחר בערב. בעזרת השם. צריך אז ללמוד לראות את הקודש, אפילו בטבע. זאת אומרת שגם בגלות צריך ללמוד לראות גאולה. אם אתה לא מסוגל לזה, אתה על הפנים. אם אתה לא לומד גאולה בתוך הגלות, יש לך קושי. אתן לכם חידוש מאוד מאוד גדול. שמעתי אותו. הרב קוק חידש לי. משהו עצום. רבי שמעון בר יוחאי, כשהוא היה במערה, הוא למד זוהר. תיקן את הזוהר. למה הוא תיקן את הזוהר במערה? כי לא הייתה אפשרות אז, באותו זמן, לגלות את זה במציאות. אז התורה שלו הייתה פנימית. היום, אומר הרב קוק, רצל, יש לנו אפשרות לרטעת עצים, למטוע עצים בארץ ישראל, כל הזוהר של רבי שמעון בר יוחאי נמצא בעצים, שאתה נוטע. והוא אומר חידוש עצום, אם אתה נוטע עצים בארץ ישראל, אתה מאפשר לתלמידי ישיבות לקבל חידושי תורה, הם לא יודעים איפה זה מגיע. רק בגלל שיש עוד נטייה. איזה יופי. איזה חיבור בין הדברים. הבן שלו, הרב צבי יהודה זצ"ל, אמרו לו לבוא לטעת עץ. הוא ירד, זה היה לוקח בידיים, כן, נתנו לו את כל הכלים, לא רצה שום דבר. בידיים התחיל לחפור, נזיע. ואתה רואה אותו בוכה ומתפלל, ואתה בדיוק אומרים לו, כבוד הרב, מה זה? בתפילה אתה בדיוק אותו דבר. הוא אומר, גם זה תפילה, זה אותו דבר, אני עכשיו באמצע גאולה, מה אתם לא מבינים? אתם לא מבינים שזה העניין? רבי נחמן אמר לתלמידים שלו, לכו לבנות את ארץ ישראל. כולם אמרו לו, איך? באיזה רוחניות? אורות וכלים? לא, לכו לבנות בתים, אמר להם. כמו שרמז הגר"א, בספרא דצניעותא, שזמן הגאולה מרומז בדברי חז"ל, בסנהדרין ל"ח, שבשעה חמישית אדם הראשון קם על רגליו. אומר שם שהאלף השישי מרומז ליום השישי של בריאת העולם, וחציו הראשון לילה. יוצא ששעת חמישית היא בדיוק שנת ה' אלפים תש"ח. מעניין מאוד. כל מילה מיותרת. כן, הגאון מבין מה. הוא לא ידע עוד שיהיה יום העצמאות. כנראה שכן. הקשר בין הגאולה לבין הפירות של הארץ ביום ט"ו בשבט הוא פשוט. שהרי כתוב בגמרא במגילה י"ז, שבתפילת 18 הסדר הוא שברכת השנים קודמת לברכת תקעה בסופר גדול. אז מה קודם למה? כלומר, שפירות הארץ הן סימן מובהק לגאולה. רק בזכות זה אתה עובר לשלב הבא של גאולה. והגמרא בסנהדרין כותבת בפירוש בצדיק ח', אין לך קץ מגולה מזה שארץ ישראל נותנת פרייה בעין יפה. זה מה שהתורה הולכת לחפש לנו? היא לא יכולה להגיד לנו בגלל שאתה לומד יותר, בגלל שאתה לא יודע מה זה. בגלל שבמחנה יהודה יש פירות, אז אתה קרוב לגאולה? כן, אדוני. הנה החידוש של חז"ל. כלומר, חז"ל הם לא סתם למדנים באוויר. הלימוד שלהם יורד ומתלבש בפירות. אתם יודעים שיש כאלה שרצו לבטל מבחינת, מהברכה של ברכת, ברכה מעין שלוש, את ה... לאכול מפריה ולשבוע מתשובה? אתם יודעים את זה? שולחן ערוך.
למה?
למה? כי הם טוענים, מה, בשביל זה באנו לארץ לאכול פירות? ולשבוע מתשובה? והבח שם במקום,
פותל אותם.
פותל. אתם לא מבינים שהשכינה מתלבשת בפירות? לכן הלכו המקובלים לשורש הדברים, אל הרגע הראשון שבו הלסד מתחיל לזרום בעורקי העצים, ושם קבעו את תחילת תהליך הגאולה. זאת אומרת, ט"ו בשבט. אם תשאל מדוע דווקא בפירות האילן, ולא במאכל אחר, התשובה פשוטה, כי הגאולה היא עבור הארץ, נכון? כי הארץ הייתה תוהו ובוהו, שם צריך תיקון. אז הכל צריך להיות בה, קשור אליה. הארץ רחוקה מהרוחניות, ולכן התיקון ראוי דווקא לה. איפה אתה הולך להביא רוחניות? לאלה שכבר משוכנעים, או לאלה שלא יודעים כלום ורחוקים? שם העבודה האמיתית. ומי שעוסק בענייני הארץ, לא רק שזה סימן לגאולה, אלא שזו הגאולה עצמה. להפוך משיטת הנצרות שסוברת, שמלך המשיח בא כדי להציל נשמות. נכון? כך אומרים הגויים, בא להשיג את הנשמות שלנו, חס ושלום. באה היהדות ואומרת שהנשמות כבר נגאלו ביציאת מצרים. שם כבר, אז מה זה גאולת מצרים? זה גאולת הנשמות. וכעת בא זמן תיקון החומר והגוף, אדוני. ביציאת מצרים פינה החומר והטבע את מקומו כדי שיתחוללו כל הניסים שהיו שם. כלומר, לא ראית הטבע שם, הטבע הלך לצד כדי לאפשר לנס להתגלות. בגאולה האחרונה יהיו כל אלה מלובשים דווקא בטבע. הכל יבוא דרך הטבע, והוא עצמו יהיה שותף לה, הטבע. כל זה על ידי אכילת פירות בט"ו בשבט. תראה מה אתה עושה שם, עולמות אתה הופך. כתב מר חוזל, 30 פירות הם, המתחלקים לשלושה בחינות, שלוש בחינות. 10 כנגד עולם הבריאה, והם נאכלים כליל. כלומר, אתה לוקח את כל הפירות שאתה יכול לאכול, גם את הגרעין וגם את הפרי, זה נקרא עולם גבוה. אין קליפה, אין להם לדרוק. אתה יכול לאכול, אבל למרות שיש את הגרעינים קטנים, תפוח למשל, אתה יכול לאכול הכל, גם את הגרעינים הקטנים, לא מזיק. כן? וכו', כל מיני פירות כאלה. עולם זה רחוק מן הטומאה, לכן אין להם קליפה, לא בפנים, לא בחוץ, כגון ענבים, תאנים, תפוחים, אתרוגים, לימונים, אגסים, חרובים.
אתרוגים? להפחת הקליפה של האתרוג?
כן. קליפת האתרוג נאחלת עם תיקון. והעשרה מהם כנגד עולם היצירה. אז זה היה עולם הבריאה, עולם גבוה. עולם היצירה נמוך יותר. לכן הקליפה בפנים, ואין להם קליפה מבחוץ. כגון זיתים. זיתים אתה לא אוכל את הגרעין. תמרים, מצמצים. ועשרה פירות כנגד העשייה, שהקליפה קודמת לפרי, זאת אומרת, יש קליפה בחוץ והפרי הוא בפנים, כגון אגוזים, רימונים, פקדים, בוטנים וכו'. נראה כאן סדר אפילו בצומח, שמורה על תערובת טוב ורע. כל זה כתוצאה מחטא את הדעת, טוב ורע. כך אומר נפש החיים. אך האמת היא שאין הבעיה ברע כשהוא נפרד מהטוב. אין בעיה בזה. אלא כשהם מעורבים, זה נדרש בירור. למה מתחילה הבעיה? אם היית יודע שהרע הוא פה, והיית ממקד אותו, ואומר לו, תזהר פה, אני רואה אותך. זה בסדר. הבעיה מופיעה כשהרע והטוב מתערבבים ביחד. אתה כבר מבולבל. אומרים לך על הטוב שהוא רע, על הרע שהוא טוב, אתה שומע חדשות, אתה כבר לא יודע מימין ומשמאל, משמאל ומימין, הכל באמצע, ואתה לא יודע מה לעשות. בנוסח הברכה...
אני בפירות לעולם עשייה, אני מבין סיכון יותר גדול?
בוודאי. כי שם התיקון האמיתי, שם צריך בירור גדול מאוד. בעולם הבריאה זה קרוב מאוד לעצילות. זה פשוט, יחסית. אבל לעלות דברים, אנשים שהם רחוקים, כן, אני מדבר על פירות, אבל תבינו שזה השלכה על הכל. כן. חוסר טוב. כמה שהטוב מתרחקים מהטוב, זה נקרא רע. סליחה? בוודאי. כלומר, את מגלה איפה הטוב נעלם שם. כלומר, אין רע בפני עצמו. יש העלם, חיסרון טוב. כמו שאין חושך, אלא חיסרון של אור. אם אני שואל אותך, מה זה חושך? מה תגידי לי? שאין אור. תשימי לב, אנחנו אומרים את זה לבד.
למה יוצר אור ובורא רע?
יפה מאוד. למה יוצר אור ובורא רע? מה זה בורא רע? כן, אנחנו תרגמנו בורא חושך ותפילה, אבל כתוב בורא רע בפסוק. אז מה זה בורא רע? כשאתה מתרחק, כן? אז זה נקרא בריאה. כן, בר. בר זה בחוץ. כשאתה יוצא מהאצילות, אתה כבר נמצא בחיסרון של אצילות. בחיסרון של אור, אז מופיע תהליך שאנחנו קוראים לו כאן, במילים שלנו, רע. אבל אין דבר כזה במציאות האמיתית, אין רע. מעת השם לא תצא מהרעות והטוב. כבר ברוך הוא לא עושה רע. אבל כשיש ניחוק ממנו, אז הוא עושה בכוונה, כי זה בריאת העולם, לברוא כלי שיהיה חיסרון של טוב. אנחנו קוראים לזה רע, אבל זה חוסר טוב. ומה באנו לעשות בעולם הזה? זה הכלי. כלומר, לגלות את האור במקום שהוא, הקדוש ברוך הוא, עשה בכוונה שלא יראו את האור. בנוסח ברכה האחרונה על הפירות שנפתחה בהן ארץ ישראל, מופיע היסוד של כל הגאולה. הגנוז ואכילת הפירות. תשימו לב, רק תקשיבו לברכה.
ובני ירושלים מרקודת בני רבי ימין. מה אכפת לי מירושלים, אני עכשיו אוכל פרי? מה אתה מערבב בין הדברים? ועלינו בתוכה, ושמחנו בבניינה, ונאכל מפריה, ונשבע מטובה. זה מה אתה מברך? דרך אגב, על מה מדברת ברכת המזון בכלל? על הארץ. על החזרה לארץ ישראל. אז מה אנחנו עושים? אנחנו לא מבינים, זה כל כך פשוט. החזרה לארץ ישראל מתחילה באכילת פירותיה. מה המצווה הראשונה שאנחנו עושים כשאנחנו באים לארץ? נתעתם, מיד. איך הקדום ברוך הוא מתייחס אלינו? כמה? כנתייה. ונתעתים על אדמתם. אנחנו נתייה של הקדוש ברוך הוא, כולנו צמחים של השם. אנחנו נתיות. מה עשה הקדוש ברוך הוא בתחילת בריאת העולם? והיית השם גן בעדן, גם הוא מתעסק בנתייה. שמים לב שבדורות האחרונים אנחנו בורחים מחקלאות, מנתייה והכל? כלומר, בורחים מהטבע. חלק מהאנשים שמתקנים היו קצת קרובים לטבע, שילקו אותם. אבל אנחנו צריכים לחזור לזה. אנחנו צריכים לדעת. אתה צריך לצאת אחרי שאתה לומד ולהסתובב בקרמים, אם יש לך לידך, להסתובב בטבע, להסתכל, ולהמשיך את הלימוד שלך על זה. המלכות העליונה ממלאה את המלכות הארצית בארץ ישראל, ואת פירייה באורו של קודש. אתה צריך להבין שמה שתאכל מחר זה הכל קודש, זה פירות מארץ הקודש. וראה מה כתב בספר חסד לאברהם על עניין פירות הארץ, כן, הרב חידה, סבא של החידה. אתם יודעים מה הוא כתב שם? הוא כתב שאתם יודעים למה המן, שהוא לחם רוחני, לא התגלה בארץ ישראל? יבוא אחד יגיד לך, אתה רואה? בארץ ישראל לא היה מן, המדבר יותר טוב. שם אכלנו לחם מן השמיים. פה אתה אוכל לחם מן הארץ. תגיד לו הפוך, אתה לא הבנת. הערך, שהיית צריך שיבוא מהשמיים במדבר, פה הוא בא מהארץ, אדוני, לא הבנת כלום. כך אומר החידה. מה שהיית צריך שירד לך מהשמיים שהיית במדבר, זה בתוך כל תפור כאן. בכל בננה של כאן. אתם מבינים איזה חידוש? ועוד, שכל הקרוב לארץ מוקדם לברכה. מה זה כל הקרוב לארץ? לא רק למילה ארץ בפסוק. אם אתה קרוב יותר לארץ ישראל, אז הברכה, אתה מוקדם לה, מברכים אותך לפני. זה הרב קוק, בעין היה. יהי רצון שנזכה לתקן באכילה נכונה של פירות הארץ הטובה, את כל חסרונותינו, ונפנים את הגאולה כדי להכיס גילויה במהרה בימינו אמן. חג שמח.